שלום רב באולפן בני הראל. ראש ממשלת המעבר יאיר לפיד נועד היום עם המתווך האמריקני לפתרון הסכסוך הימי בין ישראל ללבנון, עמוס הוכשטיין. כתבנו שלמה ריזל מוסר כי הוכשטיין הגיע לישראל לאחר שנפגש אתמול בלבנון עם בכירי הממשל במדינה. בעקבות הדריכות בדרום, ראש ממשלת המעבר לפיד הודיע היום כי הוא יקיים הערכת מצב ביטחונית. כתבנו איתי גדסי מעדכן כי בערכת המצב השתתפו שר הביטחון בני גנץ, הרמטכ"ל רב אלוף אביב כוכבי ובכירי צה"ל ושירות הביטחון הכללי. כוחות צה"ל עצרו הלילה במספר מוקדים ברחבי יהודה ושומרון 12 מבוקשים. במהלך המעצרים התפתחו הפרות סדר שכללו יידויי אבנים ובקבוקי תבערה. לא דווח על נפגעים מקרב כוחות צה"ל. מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש מתייחס באופן חריג לאפשרות של מלחמת עולם גרעינית. העולם רחוק חישוב שגוי אחד מהשמדה גרעינית. גוטרש התייחס גם למלחמה בין רוסיה לאוקראינה. היה לנו מזל יוצא דופן עד כה, אבל מזל הוא לא אסטרטגיה, כך מזכ"ל האום. בתאונת דרכים שאירע היום סמוך להם מחלף גלילות, נפצע באורח בינוני רוכב אופנוע בשנות ה-20 לחייו מפגיעת כלי רכב פרטי. כונני מד"א ואיחוד הצלה העניקו לפצוע טיפול ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותו כשהוא סובל מחבלות בראשו לבית החולים איכילוב בתל אביב. יותר מ-1,000 קופסאות סיגריות מזויפות בשווי מוערך של 500,000 שקלים נתפסו היום בבתי עסק במזרח ירושלים. כתבנו בנצי ליזרוביץ' מעדכן כי המשטרה עקבה לחקירה את בעלי העסקים וכנסה אותם במאות אלפי שקלים. עדכונים נוספים באתר כל חי והתחזית מיד.
התחזית בחסות סנודאי קידס, תחליף דוחי יתושים מותאם לילדים במרקם עדין ונוח למריחה. סנודאי קידס, נבדק דרמטולוגית.
היום מעונן חלקית עד בהיר, בהרים ובפנים הארץ חם ויבש, וברוב האזורים שוררים עומסי חום כבדים. מחר בלי שינוי ניכר בטמפרטורות.
התחזית בחסות סנודאי קידס, תחליף דוחי יתושים מותאם לילדים במרקם עדין ונוח למריחה. סנודאי קידס, נבדק דרמטולוגית.
ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
אבי מברן, בצל קהל, ידיד ימיר, מנחם טוקר, אריאל ברמן, איתי גדסי, אינון פלח, יוסי צליקר ועוד.
ללמוד את כל סודות המקצוע מאנשי התקשורת המובילים במרכז ללימודי תקשורת של כל חי וכל חי מיוזיק. להרשמה שלחו את המילה קורס לוואטסאפ 03-593-93 או למייל k@strudel93fm.co.il.
בימי בין המצרים מאזיני כל חי מוסיפים לבנים של זכויות לבניין בית המקדש.
שלום וברכה, אני בזאת שמקבל על עצמי להשתדל כל שבוע להתקשר לסבא וסבתא בכדי שיהיה קשר איתם. תודה רבה.
הצטרפו גם אתם למיזם המיוחד של כל חי ב-039-039-039 שלוחה 9 וספרו לנו מהי הקבלה הטובה שאתם מקבלים על עצמכם. דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
טובים, מאזינים יקרים, ואנחנו בדיבור יהודי של יום שלישי שבשבוע במרכז תשעת הימים. וכשחשבתי הבוקר מי הפעם מקום לשוחח על הדיבור היהודי, מנסה לעלות בקו השידור כל מיני אנשים מרחבי הקשת היהודית, מיד כשקמתי הבוקר אמרתי לעצמי אני מבקש, והוא כבר הסכים והוא כבר אפילו יושב באולפן, לשוחח על ירושלים. עוד אני אחדד את השאלות עם הרב ישראל גליס, שרק אומרים ירושלים זה הרב ישראל גליס, אז קודם כל תודה רבה, אתה פה ברדיו הרבה לפניי ויש לך פה תוכניות, אבל לחלקי הקטן.
היינו ברדיו כאן במקום אחר.
כן, גם ביחד היינו. אז שוב, צהריים טובים, רב ישראל. תודה על הנאותות להזמנה. תראה, כמו שאמרת, אתה איש ירושלים, זאת לא שאלה. אתה גם מרצה בהרבה הרבה קהלים, לא מזמן הייתי, או לא יודע, לא אם שמת לב בעלי תשובה וכל מיני ציבורים. אדם לא דתי, איפה אתה נוגע לו בירושלים? אדם דתי זאת לא שאלה בכלל, שגם שם אני שוחח, אבל אדם שהוא לא דתי, אתה נכנס, קהל לא דתי, איזה נקודות בירושלים אתה מעלה שבאמת מעורר אצלו משהו?
שוק מחנה יהודה. שוק מחנה יהודה. השוק של ירושלים, אני לא מדבר על דברים של קודש, כותל המערבי וחורבת בית המקדש, שזה חשוב מאוד, הוא יכול ללכת שם גם בלעדיי. דורר אותו, דורר אותו על ירושלים, על מה שקורה בירושלים, שוק מחנה יהודה. אני מגיע לשוק הזה 3-4 פעמים בשבוע.
רק שנייה, ישראל, אתה באולפנינו, אבל לא שומעים אותך, אז אני אנסה רגע אחד לסדר את זה. רק רגע, אולי נעבור לאיזשהו מקבץ קצר של פרסומות, ונוכל לסדר את התקלה הזאת, אפילו שאנחנו נמצאים בשידור חי באולפן. אז אם אותי יוכל להעביר אותנו לפרסומות קצרות, ונוכל לסדר את זה.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
כאן דבי וולף, פתחנו סניף חדש בבית שמש, ואתן מרוויחות עד 50% הנחה. כן, 50% הנחה על כל טיפולי הסרת שעה והיופי, המבצעים בכל סניפי הרשת, והייעוץ חינם. דבי
וולף. לקביעת פגישת ייעוץ חייגי 1-700-500-401.
גוטקר מובילה את מהפכת ההיגיינה האישית. לנקודת המחירה הקרובה אלייך, התקשרי, כוכבית 8369.
סגן ראש העיר חולון, חיים סברלו, מזמין אתכם בחורי הישיבות למעמד השנתי של כבוד התורה והענקת מלגות על כתיבת חידושים תורניים בהשתתפות הרבנים שליטה ומופע מלא ומיוחד של ישי ריבו. האירוע יתקיים, אם ירצה השם, ביום שלישי, י"ב אב, ב-8 בערב, באולם יד לבנים חולון. מכירת הכרטיסים בעיצומה, 03-50-23-001, 03-50-23-001. רק אתה.
חבורת תרי"ג בין הזמנים 3, בשיתוף עיריית ירושלים ובמעמד ראש העיר משה לאון וסגן וממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. 12 הופעות בשלושה ימים, י"ז, י"ח וי"ט אב, בבנייני האומה בירושלים. כרטיסים אחרונים באתר חבורת תרי"ג. מהרו לממש את ההטבה למחזיקי כרטיס ירושלמי. עד גמר המלאי.
בשבוע שעבר אשתי תלתה לדלת שלט כאן גרים בכיף.
בכיף.
בקיצור, עשיתי ביטוח דירה בשירבית, יש להם עכשיו חודשיים מתנה בביטוח הדירה. חודשיים מתנה, זה כיף, מצדיק את השלט.
כוכבית 2003 שירבית.
מבית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
רוצה להגיע ראשונה ובמהירות לתואר ראשון בי-אד? במכללה ירושלים, תואר יוקרתי בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר ומסיימות י"ד. חייגי עכשיו, 02-6-750-711.
חדש מסנו, אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו. חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
ציבור לומדי התורה מוזמן למופע הגדול של בין הזמנים בקול חי מיוזיק. אהרון רזל חוגג עשור לאלבום המופת קבעתי. עם כל השירים האהובים, וגם אורח מיוחד, הזמר מוטי וייס. המופע יתקיים עם ירצה השם ביום שני י' א' באב. כניסת קהל מ-8 בערב, במרכז שרר בחר בית העם החדש ירושלים, ובשידור חי בקול חי מיוזיק. כרטיסים באתרים טיק צ'אק וגלת טיקט או לכוכבית 6565.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
טוב, העולם הטכנולוגי, אנחנו יושבים, שתף אותו, אנחנו יושבים בירושלים והאולפן...
הכפתורים זזים פה לבד.
כן, הכפתורים זזים לבד, ואני חושב שעכשיו, אני חושב ששומעים יותר טוב, הרב גליס.
יופי. אז התחלתי לספר לך, למה דבר...
אני שאלתי, השאלה שלי הראשונה הייתה...
מה אני מראה ליהודי חילוני?
כן, ליהודי לא דתי, מה אתה מראה לו בירושלים שנוגע בו, ואחרי זה מקדם אותו הלאה.
אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי באור שמח הרבה מאוד שנים, ודבר כאן לפני 40 שנה, הגיעו לשם כל מיני בעלי תשובה, והיו רבנים מהצוות שלמדו ודיברו ועברו לפי סגנון מיוחד שהכתיב להם גאון רבי שלמה זלמן אוירבך. הוא אמר בדיוק איך ללמוד עם אנשים שבאים מברחוב. אני לקחתי אותם לשוק מחנה יהודה. ולמה שוק מחנה יהודה? שוק מחנה יהודה הוא שוק מאוד מעניין. יש שם בית הכנסת בתוך השוק. לא אחד, זה לא שתיים, אבל יש בית הכנסת שמגיע תפילת מנחה ערבית לפני השקיעה. יש רמקול שמכריז מנחה, 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 ואנשים מתכנסים או לבית הכנסת, או עוצרים את הקניות בבסטות שם, ואנשים מתפללים מנחה.
גם מוכרים וגם...
גם מוכרים, יש בדרך כלל בכל חנות יש שניים. אז אחד מוכר והשני עומד בצד ומתפלל מנחה, או הולך לבית הכנסת. במנחה לערבית יש שיעור, ואחרי זה יש תפילת ערבית. ממול שוק מחנה יהודה יש את השעון שמש המפורסם, הכנסת אורחים, שזה גם חלק מהחוויה של השוק, גם שם יש שיעורי תורה. היום בשוק מחנה יהודה יש הרבה אנשים מסביב לחנויות חוזרים בתשובה. וזה דבר שלא יאומן, במשך הרבה שנים היה מאבק מאוד גדול, ביום שישי אנשים משלנו, בלי לדבר לשון הרע, מגיעים שעה לפני שבת לקנות בשוק. עכשיו, כי זה המחירים נוחים, אבל אותו...
מוכר
בשוק, גר במבשרת ירושלים בדרך כלל. רוב המוכרים גרים במבשרת, הוא נוסע ומגיע בשבת הביתה. הוא סוגר את החנות, עד שהוא סוגר, עד שהוא מתרגל, עד שהוא מגיע הביתה, מגיע בשבת. לא מקווה וקושי בית הכנסת. עכשיו, ברוך השם, ככה, שעה לפני שבת, כבר כמעט ואין קונים, החנויות נסגרות, יש הרבה חנויות שנסגרות ממש לפני שבת. פשוט קידוש השם כזה קטן של שוק מחנה יהודה. אני כלום דבר מה שקורה שם בלילות, זה לטיפולם של הסקנים האחרים שיתפלו בשוק בלילה עם כל המועדוני לילה שצצו לאחרונה. אבל שוק מחנה יהודה כרגיל. אז זה פינה יפה.
פינה ראשונה. ואז נרוץ באמת בריצה מאוד מאוד משמעותית לכותל. תן לי רב ישראל בבקשה, אנחנו בתשעת הימים, תן לי מה אתה מרגיש בכותל אחרי כל כך הרבה, אנשים שבאים מחוץ לארץ, בוא לפעם ראשונה מתרגשים, אתה והכותל זה אחד הם.
בוא נעזור לאנשים להתרגש. אז אנחנו בתשעת הימים, אנחנו לפני תשעה באב, אנחנו חוץ מהמטבלים על החורבן, אנחנו מצפים לגאולה. וקורה בכותל דברים שלא היו במשך המון שנים. דבר ראשון, בבוקר מוקדם לתפילת ותיקים בכותל המערבי,
שאתה יש... חלק אינטגרלי ממנו.
בדיוק, יש שם עיונים לבנות שעפות מעל האנשים. מגיע, יש צור ישראל, כמו בעזרת ישראל, תפילת ותיקים, שקט ברחב.
הרגע של הנץ.
ואז העיונים הלבנות עוזבות את הציבור, עולות על הכותל המערבי, עומדות בשורה אחת. 26 עיונים. בכל יום. חוץ מהימים האלה ש17 בתמוז, התשעה באב, שעיונים הלבנות נעלמות, באות ציפורים שנקראות סיסי. הן עם כנפיים גדולות, שחורות כאלו, עושות רעש, קשה להתפלל. איך שמתחילה חזרת השץ, הם עולים על הר הבית ועל המסגד שם ונעלמות. תיעדתי את זה, אז שאני לא אגיד לסיפורים. אפשר להיכנס ליוטיוב ולכתוב ציפורים בכותל המערבי ולראות התופעה הזאת. זה לא היה, זה רק בשנה, משנה שעברה, בשנה האחרונה היונים הלבנות. דבר נוסף, היו שואלים בכותל המערבי. במשך תקופת הקורונה, כשהקורונה השתוללה פה בארץ, היו מעלות השחר עד נץ החמה, באזור החפירות בכותל המערבי, הגיעו שם שואלים. גם זה תיעדתי. אפשר לכתוב ביוטיוב שואלים בכותל המערבי ולראות התופעה המרתקת הזאת. הם רצים מסביב לחפירות, הם עושים רעש נוראי, צורכים ועושים רעש נוראי.
יש להם יללות כאלה.
יללות מיוחדות. עכשיו, כשמגיע נץ החמה, הם נעלמות. המשנה המפורסמת, הגמרא המפורסמת, רב עקיבא,
סוף מסכת מכות.
סוף מסכת, שהם בוכים והוא בוכה. אז הנה עוד עתידים, זקנים וזקנות לשבת, אז רואים את התופעה הזאת. דבר שלא היה. דבר נוסף, בכותל המערבי יש צמחייה שגדלה על הכותל המערבי, כל מיני צמחים. אני חקרתי את הנושא של הצמחייה הזאת ביחד עם פרופסור יהודה פליקס, זיכרונו לברכה, והגענו למסקנה שיש 36 סוגי צמחים בכותל המערבי. יש צמח אחד מאוד דומיננטי שנקרא צלף, או צלף בעברית הנכונה. על הצלף יש פרי, ו... זה שאני מחלוקת בגמרא איזה ברכה אומרים עליו, אם אומרים שהכל למדרו, או בורא פרי אדמה, או בורא פרי עץ, מה איזה ברכה אומרים עליו? ובכותל המערבי, 1951 שנה מחורבן ירושלים, יש שני סוגי צלף, והבוקר ראיתי אותם, גם אתמול ראיתי אותם, אתמול היה הנחת תפילין של נכד שלי, אז הייתי בכותל גם יותר מאוחר, ראיתי את הצלף. אז יש בעזרת גברים, כשעומדים, במחיצה, מטר במחיצה ומטר לגובה, יש שם את השיח הגדול של הצלף. המקום, הפינה הזאת של הצלף הזה הוא מאוד חשוב. האדמו"ר מבלזר, ברל מבלזר שהגיע לירושלים, הוא בא לכותל המערבי, פנה ימינה ועמד מתחת לצלף הזה, שזה, יש שם אבן לבנה, הוא עמד מתחת לצלף הזה. יש סיבות למה אנשים עומדים מתחת לצלף, וזה עוד מעט אני אגע גם בזה. מה שקורה שבכותל המערבי אין פרי, הוא עקר. בעזרת נשים התחיל לצאת פרי. ויש ספר שנקרא שערי ירושלים, כתב אותו רב מוישה ריישר, הוא היה בירושלים בשנת רע"ח, והוא כותב על תופעה, מה שקורה בירושלים, הוא כותב, כשיגדלו פירות על אבני החורבן, תתחיל הגאולה. אז בעזרת נשים, בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל.
זה המקום.
יש כבר שם פרי, בעזרת נשים יש פרי. אז אפשר לראות את זה, גם זה אפשר להיכנס לאתר של קרן מורשת הכותל המערבי, הם מצלמים את הכותל 24 שעות, את הרחבה למטה, את הרחבה למעלה.
אז תמיד אפשר לראות את ה...
אפשר לראות את השיח הזה של הצלף, להתבונן טוב ולראות שיש, זה פרי כזה קטן שיוצא בעזרת נשים. אז יש לנו סימן אחד. סימן נוסף, בתוך, בעזרת נשים, יש שם חדרון שנשים מתחבות שם, מפני הגשם והשמש. בתוך החדרון הזה יש אבן גדולה. אבן מחוספסת כזאת, היא בגובה של אבני אורדוס. מי שמכיר את הכותל המערבי, מהרצפה ולמעלה, יש שבע שורות שזה בתקופת אורדוס, עם מסגרת. כל מה שמעל זה ממלוקים, צלבנים וכן הלאה, עד השורה העליונה, שזה מנטיפיורי שם. בחדר הפנימי שם יש אבן גדולה מחוספסת, בלי מסגרת. האבן הזאת למעשה היא כותר מעל שער, בצד מערב של בית המקדש היו שערים. שער קיפונוס, שער ברקלי, זה... אבן שהיא כותר מעל שער, הם יורידו את כל המזבלה, יורידו את החדר שם, יפנו את הכל, נמצא שער להיכנס לבית המקדש. האבן הזאת, פעם בשנה, בתשעה באב אחרי הצהריים, אני לוקח על זה אחריות, תשעה באב אחרי הצהריים, שעה לפני השקיעה, עד לשקיעה, יורד מן המים. דבר שאין שם בור, ואין שם ברז, ושנה שעברה, או שני שנתיים, שידרתי שידור חי מהכותל המערבי, שלחתי את הטכנאי לראות מה קורה שם, בצעקות משם אומר, יש מים מתוקים. איך, מה זה המים המתוקים האלו? אז יש מים. והמים האלו, יש ספר שנקרא ספר המועדים, של מוישה לוינסקי, שהוא מביא סיפור של אחד האחים לבית כהן, שזה שמואל אבידור הכהן, ופנחס פלי ומנחם הכהן, היו שלושה אחים. אחד מהם הגיע לכותל המערבי, בשעה לפני השקיעה, הוא פגש שם את פרופסור בוריס שץ, חילוני שהקים את בית ספר בצלל, אדם שרחוק מאוד מהדת. הוא אמר לו, אינגנה, אתה רוצה לראות את האבן שבוכה? בוא נראה לך את האבן שבוכה. ומראה לו את האבן. כמה דקות אחרי זה מגיע רמצי ידלר, היה מגיד גדול מפורסם בירושלים, נכד הולך איתו, הוא כבר היה סגין נאור, ואז הוא אמר לו, רבי, אתה רוצה לראות את האבן שבוכה? לוקח אותו לכיוון האבן. ואז רבצי ידלר שם את היד על המים, שם על הפנים שלו, ושם על הפנים של בוריס שץ. והוא אומר לו, אתה מרגיש, זה מים מלוכים, זה מים של בכי, זה מים של דמעות של בית המקדש. אנחנו נזכה שיהיו מים מתוקים. שנה שעברה היה מים מתוקים. והוא אומר לו, כשיהיה מים מתוקים, תתחיל הגאולה. ככה אני אמר
את זה. אתה מרגש, זה ימים של לשמוע את זה, זה ממש מצמר. אני רוצה לשאול אותך, דבר לכותל, עוד נחזור דברים שירושלים. תן לי, אני מניח שיש לך כל כך הרבה, תן לי סיפור אחד מהכותל, מאיזה, ממשהו שבאמת מבחינתך, על אף שעוד פעם יהודים רק באים לכותל כבר מתרגשים, אבל אתה נמצא שם הרי יום-יום, חי את הנשמה של הכותל. איזה סיפור אחד מהכותל שמבחינתך היה, חוץ מן כבר סיפרת לנו והצגת בפניי פה, ובפני המאזינים דברים באמת מדהימים, ובימים האלה הם, אין מילים אפילו לחבר לה, לציפייה לגאולה. אבל יש לו סיפור, קבוצה שהגיעה, משהו שאתה אמרת, וואו, דרך הכותל.
מלחמת ששת הימים, יום רביעי שוחרר הכותל המערבי. אני ביום חמישי כבר הייתי בכותל. אני עזרתי בצבא לעזור לקבורה של מתים. הייתי בגיל 17, אבא שלי עסק שם בקבורה של מתים. אני התנדבתי, באתי לעזור להם. הודיעו ביום חמישי שהכותל שוחרר. ברור, כל הירושלמים שהיו שם אמרו, הכותל, צריכים לנסוע לכותל. עשינו תורנות מנושא, אני לא הייתי שייך לעניין, כי אני לא מגויס, אבל הם החליטו שמנושא, אני קפצתי על הקומנדקר, נסעתי לכותל המערבי, הגעתי לכותל המערבי, זה היה פעם ראשונה בשבילי לראות את הכותל המערבי. תופעה מאוד מעניינת. אני בבית שלי, אני דור עשירי בירושלים, שמעתי המון סיפורים על הכותל המערבי.
ולא ראית?
ולא ראיתי, אבל אותי עניין דבר אחד, לא, לא מה שכולם חיפשו. אני חיפשתי פתקאות. במשך 19 שנה שלא יכולנו להגיע לכותל, אנשים היו מגיעים להר ציון. להר ציון מלמעלה, על הגג, מצפה הבית, יכולו לראות את שני השורות העליונות של הכותל. אז כל חול המועד, מלא אנשים היו עולים על הגג, אומרים שם פני חטאינו, רואים את הכותל המערבי. היה שם יהודי אחד בשם אליהו נענה, היה לו קיוסק ברחוב צפניה, והוא היה כל יום שלישי הולך להר ציון. יום שלישי היה חנויות סגורים, היה הולך להר ציון. ואז פעם אחת הוא אמר לי, אני למדתי בישיבת יפר הצבי ממול, הוא אמר לי, תבוא איתי. אין בעיה, אני הולך איתו, אני רואה שהוא הולך עם סל, ועל הגדרות של הבתים יש שם לחם יבש. הוא מוריד את הלחם היבש ושם בסל, ואני הולך איתו. נגיע להר ציון באותה תקופה, זה היה די מסוכן, אבל הגענו להר ציון, הגענו לגג, אני רואה שהוא מוציא את הלחם, שופך על זה מים, ובאים יונים לקחת את ה... אמרתי, שמה סחבת אותי עד לפה? הבית שלך בחוב המרכלים...
שימה גם יונים שם.
לא, אמרתי, תסתכל טוב, תראה מה אני עושה. היום מוציא פתקאות, כותב שמות של אנשים, שם בין הלחם הרטוב, היונים היו באים, לוקחים את הלחם, עפים לכיוון הכותל המערבי, דוחפים עם המקור את הפתק. חשבתי שאני עזוי, חולם, הנה שוחרר הכותל המערבי. מה שאני חיפשתי, את הפתקאות, ומצאתי על הרצפה, במשך השנים זה נפל, על הרצפה את הפתקאות של אותו אליהו נענה. ברור שאספתי אותם, הלכתי לתת לו את זה אחרי יום, והוא אמר לי משוגע, בשביל מה לקחת את זה של הקדוש ברוך הוא, הוא הלך להחזיר את זה חזרה. אבל מה שאני ראיתי ביום חמישי, הייתי בישיבת חברון, ובפחת סקלסר נראות שיבת חברון, תלפן ליעקב הרצוג, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ואמר לו, אתה התלמיד שלי, למדת בישיבת חברון, אני רוצה להגיע לכותל. הוא אומר, אי אפשר, יש עיריות, אומר, זה תספר למישהו אחר. אני רוצה להגיע לכותל. ואז הגיע הקומנדקר של הצבא, הכניסו את הבחץ קלסן אל הקומנדקר, הלבישו לו את הכובע פלדה, הוא זרק את זה מיד, אבל אני והרב יוסף ישר, הרב של אקו של היום, הרב בציוני שר, הצטרפנו, הגענו לכותל המערבי. מה שראינו שם זה גם הרב פרדס הראשון לציון, הרב ראשי של ירושלים, גם הוא כבר היה בכותל, אותו גם כן הצבא הביאו. ואז עמדנו בצד, ואני רואה שאת הרב פרדס ניגש לכותל ומנשק את האבנים, מנשק ומנשק ומנשק. אומר לי פחס קסרני, ווס קושטר הזה, מה הוא מנשק? מה הדבר הזה? ניגשתי, אמרתי שראש הישיבה שואל, למה אתה כל כך מנשק? הוא אומר, 19 שנה לא הייתי פה, הכותל מחזיר לי חזרה נשיקות, אז אני נותן לו נשיקות. זו הייתה התרגשות מאוד מיוחדת לראות דמות כזאת ומתרפק על הכותל ומנשק ומנשק. זה אחד הסיפורים.
מעניין לשאול, תראה, אתה אולי כיוון שאתה נמצא שם כל יום קצת יהיה קשה לך לתת תשובה, אבל תראה, אחרי מירון הרבה שאל אמרו איך שהכותל מתנהל. מעניין אותי לשמוע מאחד שבאמת איש הכותל בצורה שאי אפשר לתאר, איך באמת היום הכותל נראה לך מתנהל, איך לדעתך מתנהל כמו שצריך?
יש הכוח גדול לרב שמואל רבינוביץ', הרב של המקומות הקדושים של הכותל, הוא משקיע את הנשמה שלו בכותל המערבי. כל הנשון הרב הרחילות מסביבו זה פשוט פשע. הבן אדם הזה לא ישם ולא נח שבכותל יהיה ספסלים וכיסאות.
כן, לכן אני אומר, כי הם ישבו את זה אז למירון ואמרו, הכותל, הניהול של הכותל הוא היום באמת בצורה שאי אפשר לתאר, זאת אומרת.
לא, ממש, צל, כשיש שמש, והשירותים שם, המים הקרים, הכל, הכותל, והיום המבנה שבנו ממול הכותל המערבי, עם וייסנשטרן, דוד וייסנשטרן, כל בוקר, שמוציא שם 5,000 כוסות תה וקפה ושוקו.
כל בוקר?
כל בוקר. קפה
לא, ותה. לא, במוצאי צום יודעים, הם מכירים, אבל תומר.
כן, במוצאי צום זה כן. משפחת רובין או חבד, אבל הוא כל בוקר מגיע לשם עם אשתו, יש לו פינה, עכשיו בנו לו פינה מסודרת, יפה, וכל בוקר החיילים, הצבא, השוטרים, כולם עוברים שם, לפני התפילה ואחרי התפילה, שותים שם כעד, הוא עד 8 בערך נמצא שם כל בוקר, אווירה מאוד מיוחדת.
נחזור מעט לירושלים, רצנו לכותל. קבוצה אתה מביא לשוק מחנה יהודה, שלב נוסף, איפה על הקבוצה, אני חוזר, לא דתיים, היו בשוק, נהנו, לאיפה מתקדמים הלאה?
לפגוש או רב או מקובל, תלוי מי הקבוצה. יש שני מקובלים שישים בצמוד לשוק מחנה יהודה, שזה הרב בצרי והרב בניהו שמואלי. תלוי מי הקבוצה, שאני מכניס אותו למקובל. הם כבר יודעים, כשאני בא עם איזשהו עם אנשים, אני בדיוק, בדיוק מה לדבר ומה לא לדבר. וקבוצה אחרת שבאה, אני לפעמים לוקח אותו משיבת מיר, שזו תופעה מאוד מעניינת, אבל ב-9 בבוקר, לראות את האוטובוסים שמגיעים, את המונים, את האלפים שמגיעים לישיבה, ואני מסביר להם שזה החלק החסידי, וזה החלק הספרדי, זה החלק הכללי.
החוצניקים.
החוצניקים, זה אברכים וזה בחורים, ותוך רבע שעה כולם נכנסים לתוך הלימוד, אווירה מאוד מיוחדת. לראות את האנשים שבאים ומה מרוויחים, כמה משלמים להם, ואת האווירה הזאת של לימוד תורה בישיבת מיר, זה משהו מיוחד.
אנשים, שוב אני חוזר ללא דתיים, שבאים אליך ועשרות מאות ואלפי אלפים, מה השאלה שהם שואלים אותך? רואים, הם רואים, מתפעלים. מה, איזה שאלה אתה נתקל בשאלה המעניינת? שאתה יכול לשתף אותם.
נגיד לך, זה אנחנו עוזים בשני תקופות. תקופה לפני 40 שנה, שהגיעו הבעלי תשובה, והגיעו עם המון כעס, עם המון תסכול. הם היו אחרי מלחמת יום כיפור, וכועסים על הקדוש ברוך הוא, וכועסים על החרדים ועל הדתיים, כמשרתים, אתם לא משרתים, הוויכוחים היו עד
לב השמיים. באו משהו מהבטן.
בדיוק. והוויכוחים היו עד לב השמיים. היום זה אחרת לגמרי. היום כבר חלק אלה שבאים, הם באים אחרי סמינר, או שהם לפני סמינר.
תוך כדי, אתה גם מלווה קבוצות שבאות לכאן, באים לירושלים לסמינר.
בהחלט. עכשיו, היום הם באים אנשים יותר ברוגע. יותר שקטים, יותר, לא שואלים את השאלות הפילוסופיות, גם לא שואלים דתיים, חרדים וחילונים, למה אתם לא משרתים, למה אתם כן משרתים, למה אתם לוקחים את הכסף למדינה, זה כבר לא, זה פסה, זה כבר לא קיים, היום אווירה אחרת לגמרי. באים, מתעניינים, כל מיני נושאים, אבל יותר רגוע, האווירה של בעלי תשובה של החילונים שבאים היום, הרבה יותר גרוע. אתמול היה אצלי צוות צילום של גבעת התחמושת, רצו להבין איפה היהודים החרדים עם גבעת התחמושת, מה מעניין אותם בגבעת התחמושת, הניסים שהיו שם, מאלו שגרו מסביב. אז עכשיו יוצאים איזשהו קמפיין כדי לספר ליהודים החרדים בירושלים מה היה בגבעת התחמושת. אז ישבו אצלי בבית 3 שעות, צוות צילום, ואותם יותר עניין הספרים, שמה זה כל הספרים האלו שיש לך בבית? אתה מספיק לקרוא אותם, מה כתוב בכל הספרים האלו? אצלי יש תאים כפולים, יש לי המון ספרים. וזה מחולק אצלי ספרים על היסטוריה, על ירושלים, על ארץ ישראל, ספרים, ספרים שהם בהוצאת עוז והדר, יש לי כמה ספרים של עוז והדר, שזה בכריכה יפה, שכל מיני ספרי חסידות וכן הלאה.
שהדירו, כן.
מה זה כל הספרים? אתה מספיק ללמוד אותם? מה זה ספרים האלו? מה זה כל הסיפורים? מה יש בספרים האלו? התעניינות אחרת לגמרי.
יש אנשים שבאים, אתה מרגיש גם אלה שהישראלים שבינינו שנוגעים בירושלים, הרבה שאלו אותי פעם אחת שהייתי גר בחוץ לארץ הרבה מאוד שנים, אנשים ירושלמים שלא זוכים להגיע הרבה לכותל, מאשר חוצניקים שלפעמים נוחתים פה ליום אחד, הם יבואו לאיזה ביקור, לאיזה חתונה והם יקפצו לכותל. איך אתה מרגיש את זה? שיש את האנשים פה בירושלים, הנה שאנחנו בתשעת הימים, שגרים 10 דקות מהכותל, לא משנה, ונמצאים אולי פעם בשנה.
תראה, זה תלוי מאיזה חינוך אנשים הגיעו, מאיזה שורשים הם הגיעו, מאיפה בא אבא, הסבא, מאיפה באים הדורות הקודמים. ירושלמי לא יעבור עליו שבוע בלי כותל. אני לא מדבר על כל יום, אבל שבוע בלי כותל לא יעבור עליו. זה יום שישי, יש לו כל מיני מנהגים, או שהוא הולך ביום שישי, כמנהג אדמו"רי ללוב שהיו באים ביום שישי, כי האבות באים מערת המכפלה לכותל המערבי.
יש יש להם מסורת.
יש מסורת, הסבתא שלי הייתה נוסעת ביום חמישי בלילה לחברון, ישנת הלילה שם בבוקר, נוסעת עם אדמור מלילוב לירושלים, כי האבות עולים לירושלים.
מישהו ניגש לבשלום זאון, אני יודע, באחד התשובות ראיתי פעם שהוא אישה שאמרה שהיא רוצה להדליק נרות ולקבל, לא, לעשות תנאי שהיא לא קיבלה שבת ולסוע עוד לקוט. אז הוא שאל אותך, למה תלכי יותר מוקדם? אז היא אמרה, זה ככה קיבלתי מהאבות. טוב, אז הוא קיבל את זה, זאת אומרת, ואמר לה, כן, אז תעשי תנאי, לא משנה, מבחינה הלכתית, אבל זה שהיא, אחרי הצוות שככה סמוך, לה, סמוך לשבת, היא רוצה ללכת לכותל, הוא אמר לה, סליחה יותר מוקדם, לא. זאת אומרת, הוא קיבל את ה... את ה, את ה...
אם אתה אומר שלום זלמן והכותל, היה פעם מוצאי, מוצאי חג, עמדו קבוצה מחוץ לארץ, והם רצו להתפלל מהערב עם תשני.
בכותל?
בכותל, שלום זלמן אמר להם, פה? לך תחפשו לכם מקום אחר, בתקפות כזאת, תחפשו מקום אחר, פה תתפללו מהערב רגיל, ואני אתפלל איתכם ביחד, תתפללו מהערב רגיל.
מעניין, נכון, הרי נחשוב, חוץ לעד זה גלויות, אז יש מנהגים, אבל בכותל שזה מקור ה...
בהחלט, אז כשאנחנו דברים על המקור, אז דיברנו קודם על הצלף, מישהו עשה הרבה עשו מידות של הר הבית, ויש כל מיני מחלוקות מהרב קורן, וזרמן קורן ואחרים, אחד שעשה בדיקות של מידות הר הבית, חיפש את המקום איפה שחטו את הפרה האדומה. הפרה האדומה לא שחטו
לא בתוך הבית,
אלא בהר הזיתים. הוא מצא את המקום, יש מקום שנקרא כנסיית מרים, בגבולות הר הזיתים, ושם מתחת לכנסייה יש שרידים של המקום שיש שחטו את הפרה האדומה. עכשיו את הפרה האדומה זרקו את הדם לכיוון בית המקדש, לכיוון שער שושן. הוא מצא גם את שער שושן. השער הזה קבור באדמה, הערבים שמו מלא קברים של ערבים, הוא יודע איפה השער. כשלוקחים בקו ישר, משער, זה מקום המקדש, ממשיכים בקו ישר, מגיעים לכותל המערבי, למקום של הצלף. אז הצלף הוא...
הוא היה סימן של...
הצלף הזה הוא מול קודש הקודשים. כולם מגיעים לשם, למזל מנהם מגיע לשם, אבל ישי מגיע לשם, אדמורים מגיעים לשם, אדמור מגור מגיע...
הולכים ימינה, זאת אומרת, שיורדים לרחבה, אז הולכים ימינה.
הולכים ימינה, שם היה גם אדמור מבלז, אדמור מבלז הגיע לשם, כי זה, הם יודעים שזה מקום...
מעניין מה שאתה אומר עכשיו, סתם, אתה נכנס, שאומרת, גדולי אדמורים וחיים כולם, לא היו נכנסים לתוך ה... דווקא הולכים באמת...
הולכים ימינה.
לרחבה פתוחה, לא נכנסו ל...
אדמור מסלונים שם נמצא כל יום שישי, אדמור מקרלין כל יום חמישי בשעה 9, עכשיו בול לראות, לכוון את השעון לפי שהוא מגיע.
וברחבה, הרחבה החיצונית.
מתחת לצלף. אני פעם ניגשתי לאדמור מקרלין ושאלתי אותו, למה הוא עומד כאן? אומר, האבות, די אובס, האבות אדמורים היו מגיעים לירושלים, עומדים שם.
מעניין, ככה אומרים, מעניין לשמוע אם זה נכון ממך, אתה ודאי יודע. האם זה נכון שבאמת מעמד הסליחות של ערב יום כיפור זה המעמד הכי גדול בכותל?
כן, בהחלט. זה מעמד מאוד מכובד, והמונים, המונים, אלפים של אנשים שמגיעים לשם, זה מעמד מיוחד. יש לי תמונות משם, סרטונים משם.
וזה עתיק, כי ברכת כהנים נראה לי התחיל עוד הרבה קודם.
ברכת כהנים התחיל קודם, כן. ברכת כהנים זה היה איזשהו חלום של רמנדל גפנר, ביחד עם שמול אומינר, הם ישבו ולמדו, סיפור שלם שהם חלמו על איזשהו חלום והחליטו על ברכת כהנים. אני הייתי בברכת כהנים הראשונה, שזה היה ביורצייט של אהרון הכהן, בדיוק היינו לפני כמה ימים היינו יורצייט, ביורצייט של אהרון הכהן היה ברכת כהנים הראשונה, ואני שידרתי לרשת א' משם ברכת כהנים. יש לי הקלטה של זה, שידרת ברכת כהנים הראשונה בכותל המערבי.
אני אומר, אני חוזר לסליחות, כי אני חושב שבסליחות גם רואים קהל אדיר שלא דתי מגיע. זה גם מדהים איך הכותל מחבר, זה לא שאלה, אבל...
יש, אם אתה מדבר על סליחות, סליחות של חודש אלול, הספרדים אומרים כל החודש. יש מניין של הרב יעקב עדס, שאומר בשעה 5 בבוקר את הסליחות, יש לו אולי 10 ספרדים ועוד 150 אשכנזים.
שמתחברים
לסליחות. ביניהם אני הייתי, אני כמה פעמים, אבל מוישי שפירה, המדרשן הגדול.
שגם היה מגיע לוותיקים.
כל יום.
היה מגיע לוותיקים גם בכותל.
כן, בסליחס הוא היה מגיע שעה קודם.
כן, אני אומר, אבל ביום יום הוא גם היה אחד מיני.
כן. היה גם תקופה שרבן שווינקל היה מגיע כל יום ומגיע גם לסליחות של הספרדים.
שוב, מקום של חיבור, זה אי אפשר לתאר.
כן.
רב ישראל, בואי, אני יכול... טוב, אין ספק אפשר לדבר איתכם את עוד ימים, אבל בימים האלה, מה שהתחלת, זה סיפור הראשונים על איך שהכותל למעשה בתקופה הזאת ממש מדבר אלינו, ממש כן. ככה זה...
אני יכול להגיד לך עוד משהו, ברוב המוסלמי בעיר עתיקה גרים היום למעלה מ-100 משפחות, יהודיות.
של הרב זילברמן.
חלק הרב זילברמן, חלק גם אחרים. עכשיו, סבא רבא שלי גר ברוב המוסלמי בעיר עתיקה. אני דור עשירי בירושלים, אז סבא רבא גר ברוב המוסלמי, הוא היה גר בחצר מתחת לרב שלם דיסקין. הוא היה גבי של רב שלם דיסקין, שלם דיסקין היה גם למעלה והיה גם למטה. יש מכתבים בודדים שכתב הרב דיסקין. בין השאר הוא כותב מכתב על השחיטה בירושלים. הוא כותב שהשחיטה היא מאוד מעודרת. יש לי בחצר שני מנקרים, רבי ינקב גליס מנקר ורבוך ברוורמן. הם שניהם הולכים למקווה כל יום לפני שהם הולכים לבית המטבחיים. יראים ושלימים, הולכים למקווה כל יום. המקווה נמצא אצלם בבית, אצלם בחצר. אמנם זה מי בעירות, אבל יש שם מעיין. וכשימצאו את פתח המעיין, תתחיל הגאולה. כך כתוב בשלם דיסקין. חצר לידו גר רבי דוד בן שמעון, פלצוף דבש, שהוא הביא את המגרב לארץ ישראל. הוא לא ראה את בשלם דיסקין. הוא כותב בהקדמה לצוף דבש, הוא כותב, באתי לירושלים, יש לי תלמידי חכמים שאני לומד איתם, יש לי מניין קבוע, יש לי שני אשכנזים שגרים בחצר, ברוך ברוורמן ויקב נקר. הם הולכים למקווה, הם יראים מוסלמים, הולכים למקווה כל יום לפני שהם טובלים.
בלי לדעת מה שכתב הרב דיסקין.
והמקווה זה מי בעירות, אבל יש שם מעיין. כשיוצאו את פתח המעיין, תתחיל הגאולה. גאלו את הבית של משלם דיסקין, ואחרי זה גאלו את הבית של סבא רבא שלי.
מתי?
לפני שנה וחצי בערך.
אה, ממש.
כן, ואז באתי דן, טלפן אליי, ואומר לי, בוא,
הגואל, באתי דן ה...
באתי לשם, אמרתי לו, אבל איפה המקווה? הוא אומר, אני אחפש. בשתיים בלילה קיבלתי טלפון, מצאנו את המקווה. באתי לשם, ראיתי את המקווה, הם מצאו את פתח המעיין. עכשיו, המעיין הזה הוא מאוד מעניין, הוא בא, הוא מגיע מברכות שלמה, עובר דרך העיר עתיקה ועובר דרך הר הבית. במנהרות הכותל המערבי, למקום שעדיין לא נותנים להיכנס, מצאו את המקווה של תקופת החשמונאים. זה מקווה ש-40 איש יכולים לטבול בבת אחת. זה לא מרובע, זה ארוך.
שאז אפשר להיכנס ולצאת.
בדיוק עם גדרות כאלו, דהורים וטמאים. המים של המעיין עוברים דרך שם. אני טבלתי שם כבר כמה פעמים, כי זה מעיין.
שם, בבית שגאלו?
גם בבית וגם במקווה של החשמונאים, כן. לפעמים, מה שנקרא, ערב ראש חודש, אז אני מסיק פרוטקציה כדי להיכנס לשם ולטבול ב... סגרו את זה היום גם לכל מיני טיפוסים שבאים לטבול שם. סגרו היום את המקום, אבל אפשר לראות את זה.
רב ישראל, וואו, זה באמת מפעים, ואני, שוב, דרך כלל באופן אישי, באת פה ככה לחלוק איתנו את הירושלים, יש כל כך הרבה ואת הכותל, אבל בימים כאלה, באמת, כל מילה לכותל, ואחד שלך זה אמור להיכנס כמוחץ לתוך הלב שלנו. אני מאוד מאוד מודה לך, זה...
בבקשה.
מליטה, זה דיבור יהודי הכי אותנטי שיכול להיות עכשיו בימים האלה. ודבקש, נעבור לפרסומות, ואולי נסיים בכמה, אם יהיה לי ככה, להתאושש מהדברים כל כך נפלאים והמיוחדים. נעבור לפרסומות ונמשיך מיד.
עכשיו איתכם, דיבור יהודי, עם הרב נחמיה רוטנברג.
שים כל חיים מיוזיק.
שלום לכם, מה הם מאזינים?
נו, עוד פעם ברומר. עזוב, עזוב, תעביר לכל חי.
צהריים טובים גם לכם.
אני לא מאמין, גם לכל חי ברומר הגיע?
הדרייבר, פרטים בקרוב.
שלום, כאן קובי אריאלי. תשמעו סיפור. ברוך השם עשינו שיפוץ נאה. איך שאני בא לשלם לקבלן במזומן, בא קריין ואומר לי, לא, יש עדכון לחוק המזומן. תראו מה זה, ניסי ניסים. תסביר להם, קריין.
מדלת באב, 1 באוגוסט, תקרות התשלום בחוק לצמצום השימוש במזומן יורדות. התשלום במזומן יוגבל בעסקאות מעל 6,000 שקלים עם עוסקים, והעוברים על החוק צפויים לכנסות ולעיצומים. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר רשות המיסים.
מה אמרת? התקרות יורדות? מזל שעשינו שיפוץ.
בוק נגמר הזמן, בין הזמנים בלחן. תופס את הבקבוק ומתחיל עם השקשוק. צפו את הבאות, עוד יעופו בבועות. זה הקטע בדיוק של המשקה עם השקשוק. איזה טעם מיוחד, יש כשמק לעוד אחד. אם מחפשים אני עסוק, לא מפסיק עם השקשוק. מילק שקיוטבעת, מה עוד לא טעמת? וואו, איזה פינוק ב-20 שניות שקשוק.
כולם עם הידיים, מתמל על השמיים. יש פה מיל שקשיק שוק, עם
יוטבטה בא לשוק. חדש מיוטבטה, מילקשק בטעמי שוק ווניל עם סירופ שוקולד. טעם יוטבטה.
האוצר היומי, כל התורה על רגל אחת, כוכבית 50.
5610.
הצטרפו לאלפי הלומדים, חייגו והזמינו, כוכבית 5610.
רוצה להגיע ראשונה ובמהירות לתואר ראשון בי-אד? במכללה ירושלים, תואר יוקרתי בקבוצות ייחודיות לבוגרות סמינר ומסיימות י' ד'. חייגי עכשיו, 02-6750-711.
מפסיקים להיות פראיירים, קונים חכם ונלחמים בעושק המחיה. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
כי רק יחד
ננצח את יוקר המחיה.
קופת העיר, 100% צדקה תהורה, שאינה שווה ריקם. 7,200 משפחות נתמכות בכל חודש, אלמנות ויתומים ועוד. לפרטים נוספים, כנסו לאתר כל חי.
נוף ירוק, מפלים, אוויר צלול, פינוק מושלם. כל מה שיש לשוויץ להציע בחופשה אחת מדהימה. טור פלוס מזמינה אתכם לחופשה חלומית בפונטרסינה. עיירה קסומה, רק 4 דקות מסנט מוריץ. במלון שלוס ומפואר, מחכים לכם פילוקים, ארוחות גורמה, טיולים ועוד. שיעורי תורה עם הרב אשר וייץ שליטה, וחוויה של שבת עם החזן יצחק מאיר הלבגוט. הטבות מיוחדות למהירי החלטה. חייגו לטור פלוס 03-905-05-05.
תודה שבחרתם בנו לנצח עבורכם ברגע האמת מול הביטוח הלאומי, מס הכנסה, חברות הביטוח וקרנות הפנסיה, להוביל את מימוש הזכויות שלכם כבר למעלה מ-15 שנים, להתרגש בכל תיק מחדש, בכל יום מחדש מהסיפור האנושי שלכם. החברה המרכזית למימוש זכויות, זו זכות לנצח עבורכם בכל פעם מחדש. תזכרו את המספר הזה כדי שננצח גם עבורכם. כוכבית 500, כוכבית 500. השירות אינו משפטי.
מפסיקים להיות פריירים, קונים חכם ונלחמים בעושק המחיה. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל. כי רק יחד ננצח את יוקר המחיה.
עכשיו איתכם דיבור יהודי עם הרב נחמיה רוטנברג.
כן, דיבור יהודי, ואנחנו חוזרים לדיבור היהודי של פרשת השבוע, של הימים שאנחנו נמצאים בהם. ישב איתנו כאן באולפן רב ישראל גליס, איש ירושלים, ששיתף אותנו מעט על איך מעבירים את ירושלים לאנשים לא דתיים, אבל גם סיפר סיפורים מדהימים ומפעימים ביותר על הכותל המערבי. מומלץ מאוד מאוד לכל אחד לגשת, להתפלל בימים האלה בכותל ולשמוע ולחוות את מה שהוא סיפר. כן, יש לנו לפחות את הכותל, את השיירים של בית המקדש. באמת מרגישים בכותל איזו הרגשה מיוחדת ביותר. אין מגבלות והגבלות. אתה עומד ליד אנשים, אתה לא מרגיש שונה. כולם, איך אפשר לומר? כולם היו בניי. מרגישים שם בנים, מרגישים אהובים ורצויים. זה מדהים, כשאתה נכנס לבית כנסת, לכל מקום אחר, אתה מנסה להתחבר לקהילה, לציבור שנמצא שם. אתה פוגש אנשים, כשאתה מגיע לכותל המערבי אתה מרגיש משוחרר, מרגיש חלק מכולם, אפילו שאנחנו יכולים להיות שונים לגמרי לגמרי. בואו נדבר משהו אחד שזה שייך מאוד לשפה שאנחנו מדברים ומנהלים שיח בנושא הזה הרבה מאוד, הרבה מהדיבור שלנו נתון להערות שאנחנו מאירים לתוכחה. וספר דברים למעשה מתחיל ועוסק בחלק הראשון בצורה מאוד מאוד רחבה בתוכחה שמשה רבנו מוכיח את עם ישראל. אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר הירדן. מה זה אלה הדברים? רש"י אומר מיד, אלה זה דברי תוכחות. ואז משה רבנו מונה את כל המקומות שהכעיסו עם ישראל לפני קדוש ברוך הוא. ואז, אבל הוא אומר בעבר הירדן, חצרות, דיזה, והוא לא מזכיר בדיוק את המקום ומה בדיוק עשו שם, ככה ברמז. אז רש"י מסביר למה משה רבנו הזכיר את הדברים ברמז. הזכיר את הדברים ברמז בגלל הכבוד של עם ישראל. אפילו שזה דברי תוכחה. ואתה למעשה על ידי זה שאתה מספר ומדבר את התוכחה, אתה למעשה קצת פוגע בכבודם של ישראל, אבל בכל זאת, התוכחה תוכל להתקיים גם ברמז. לא צריך לפרש אותה, איך אומרים, מי שצריך להבין יבין. אנחנו לומדים פה דבר מאוד מאוד חשוב, לא רק שמשה רבינו לא רצה לפגוע בכבודם של עם ישראל, אלא כל אדם שמוכיח, ואנחנו לכן אמרתי, זה נוגע מאוד ליום יום שלנו. אנחנו הרבה פעמים מעירים הערות בעין, שאנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יהיו הערות באלף, לעזור. מי שרוצה לפגוע זה באמת לא השאלה בכלל, אנחנו לא שם נמצאים בכלל. אבל לפחות להבין כמה מוטל על מי שמוכיח לדאוג לכבוד של מי שמקבל את התוכחה. ונראה דבר מעניין, הרי החטאים האלה של עם ישראל, ברבות כל ההיסטוריה של המסע במדבר, היו גלויים וידועים. אף על פי כן, משה רבנו כשכותב אותם בתורה, הוא לא מפרש, הוא לא מרחיב, הוא לא רוצה לפגוע בכבוד של עם ישראל. אפילו, רק נבין איך שהתורה מחדדת את הדברים עבורנו. התורכה הזאת נאמרה, כמו שכתוב, בדברים קשים, כתוב אשר דיבר, אלה הדברים אשר דיבר משה, דיבר בלשון קשה. תוכחה צריכה להגיד, לומר בלשון קשה, חד וברור, אבל ביחד עם הקיום המצווה, צריך מאוד מאוד להיזהר בכבוד של החבר, בכבוד של מי שאנחנו רוצים להעיר לו. ויש עוד דבר מעניין, רב חיים שמואלביץ כותב באחד משיחותיו, מובא שהחובה של הזהירות הזאת כשאדם מוכיח את השני, יש עוד נקודה אחת מזווית שונה קצת. הרי בצד אחד יש תקווה שאם אנחנו נוכיח את בעל העבירה, את מי שעושה בעיות, אנחנו נוכיח אותו, הוא יהיה טוב יותר. אבל יש פה עוד משהו שהוא יותר, הופך את הסיפור הזה ליותר מורכב. אם חס וחלילה אנחנו נעיר הערה למישהו והוא לא ישמע את התוכחה, והוא ימשיך לעשות את החטאים ואת האבונות ואת הבעיות ואת התקלות שהוא עשה עד היום, אז התוכחה הזאת אפילו תהיה לו למכשול. זאת אומרת, יש רדק במלאכים שאומר על הפסוק, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישה. אז הרדק אומר שמה שכשהוכיחו אותם, כשאתה מוכיח מישהו והוא לא שומע ולא שב מדרכו הרעה, אז זה עצמו יבואו אליו אויבים ויהרגו אותו. למה? כי זאת אומרת, המצב שלהם נהיה חמור יותר מאשר לפני שיזהיר אותם. ואז הוא מוסיף שכנדומני הרדק, אבל גם הרב חיים שמואלביץ מדבר על זה, שמישהו עובר עבירה אחרי שהוכיחו אותו, העונש שלו גדול יותר. זאת אומרת, למעשה התוכחה שאנחנו מוכיחים מישהו יכול להפוך לו לרועץ. אז זאת אומרת, כשאנחנו באים להוכיח מישהו ולהסביר לו שהוא עושה דבר לא טוב, צריך עוד יותר לנהוג בזהירות כשאנחנו אומרים את התוכחה. כי אם באמת על ידי שאנחנו נוכיח אותו, הוא לא ימנע מלעשות אותו, אנחנו מזיקים לו מאוד, צריך מאוד מאוד להיזהר, אנחנו מאוד בקלות, ביוחד אלה שאוהבים, יש להם כמעט עבודה כזאת, לצאת ולהוכיח את העם בשער, ולצעוק ולהפגין, צריכים מאוד מאוד להיזהר, באמת מאוד להיזהר, כי אם על ידי ההפגנה הזאת, והתוכחה כביכול, בוא נגיד שכבר קיבדתי אותם בתוכחה, הם עשו את זה בצורה מכובדת, אבל הם לא עשו את זה בצורה חכמה ונעימה, ועל ידי התוכחה, הבן אדם אומר לעצמו, לא מעניין אותי. אנחנו הבאנו את המצב של אותו יהודי למצב חמור יותר. חז"ל אומרים, למה יעקב אבינו מוכיח את הבנים שלו רק סמוך לפטירה שלו? אני חושב שרשי מביא את זה אפילו. רשי מביא על זה שיעקב אבינו מוכיח את הילדים שלו רק סמוך לפטירתו בפרשת ויחי. אז רשי אומר, כי דומני את הלשון הזאת, הוא אומר שרובן, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. עד כדי כך, כן, רשי. זה רשי בפרשת השבוע. יעקב אבינו נלחץ מזה, שאם הוא יוכיח את רובן בצורה קצת בוטה, רובן יעזוב אותו וילך להידבק בעשיו. זאת אומרת, יעקב הבין שיכול להיות פה בעיה. הרי, עליו שזאת שאלה מאוד מאוד קשה, הרי חז"ל אומרים בגמרא בשבת, כולו אמר רובן חטא אינו אלא טועה. וגם יעקב הרי לא מוכיח אותו על עצם המעשה, שמה של החלפת היצועים, אלא על הבהילות, פחז כמיים, שלפי העמידה של רובן, זה לא היה מדרגה. אז למה באמת יעקב אבינו חשש? למה יעקב אבינו חשש להוכיח את ראובן, שם הראובן מכורח התוכחה הלא נעימה, ראובן יעזוב אותו וילך לאסב, זה נשמע, סליחה שאני אומר את זה, קצת עזוי אפילו. אבל הביור של הדברים, אנחנו רואים, גם רשי, רשי גם מביא את, את האמרה הזאת, זו אמרה של אחד המדרשים, כשיוסף אומר לאחים שלו, אחרי שאחים שלו מתגלים, מגלה את עצמו לפניהם, אז הוא אומר להם, אני יוסף, עוד אבי חי. אז ידוע, דברי, אמר רב שמעון, זה מדרש, אמר רב שמעון בן אלעזר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. הוא אומר שם, קל וחומר, יוסף קטנם של שבטים היה, וכל האחים שלו לא יכלו לענות אותו, כי נבהלו מפניו, ככה ככה שהוא אומר להם את זה. כשהקדוש ברוך הוא בורא העולמים, יוכיח כל אחד ואחד לפי מעשיו, הלכת כמה וכמה. ושם כולם שואלים, יוסף, איזה תוכחה הוא אמר לאחים שלו? איפה הוא הוכיח אותם? מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, אני יוסף. ואז מיד כתוב, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבלו. ורשי אומר, למה נבלו? בפני הבושה. ומה הכוונה אז? הם התביישו מהתוכחה של יוסף. באמירה הזאת שיוסף אומר להם, אני יוסף, זה תוכחה. אבל כאן התורה ויוסף הצדיק מלמדים אותנו בדיוק מה זה תוכחה. אנחנו חושבים שתוכחה זה דברי כיבושים, לייסר את החוטא ולאיים עליו אפילו. התורה מלמדת אותנו שכשאנחנו רוצים להוכיח למישהו ולהוכיח אותו, עיקר העניין של התוכחה זה להעמיד אותו על הטעות שלו. ולהסביר לו שהדרך שהוא עושה היא לא טובה, היא טעות. ולכן יוסף אמר באמת מילה אחת, או שתי מילים, אני יוסף, זה התוכחה. במילים האלו, יוסף אומר להם, אתם צריכים להבין שכל המחשבות שחשבתם עליי ואת כל החלומות שאתם נלחצתם מהם, זה לא בדיוק כמו שחשבתם, זה בטעות. הנה, אתם רואים שכל החלומות שלי התבררו כנבואת אמת. וזה מה שאומרים חכמים שם, אוי לנו מיום התוכחה, אוי לנו. פתאום אנחנו נשים לב שכל המהלכים שלנו היו בטעות. ברגע האמת, זה עצמו ייסורים עצומים. ננסה לחשוב לעצמנו באופן טכני. כשבאדם ייקח רכבת וייסע 7-8 שעות. 10 שעות. ייסע נסיעה ברכבת, כשהוא מגיע לתחנה שהוא חושב שזה המקום שהוא רוצה להגיע אליו, הוא יורד והוא שם לב שהוא פשוט נסע לכיוון ההפוך. זה הרגשה לא נעימה בכלל. אדם מרגיש, הוא צריך לחזור עכשיו 10 שעות אחורה, ועוד פעם 10 שעות למקום שהוא צריך לנסוע בו. נחשוב על המהלך של חיים. התוכחה לא צריכה להיות לבוא עם צעקות, ואוי אוי 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 אוי. הסבר עדין ופשוט, כמו שיוסף ניגש לאחים שלו ואומר להם, אני יוסף. זהו, ואיך אומרים, תבינו. ולכן רבי שמעון בן אליעזר שם במדרש משווה את הצער של יום הדין ליום התוכחה. זה אותו דבר, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. אצל יצחק כתוב, ויחרד, יצחק חרדה גדולה עד מאוד. שם החכמים, גם המדרש מסביר, לא זוכר אם רשי מביא דברי המדרש, אמר אביחמה, עד מאוד, מה זה עד מאוד? ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד, מה זה עד מאוד? הכוונה, העניין של החרדה היה שהתגלה לו שהוא בירך את יעקב ולא את עשיו. ואז מה בעצמו יצחק מיד אומר? גם ברוך יהיה. אז רגע, אז מה הוא חרד? מה היה לו חרדה כל כך גדולה? אז הכוונה היא שם, אני חושב שגם רב חיים שמואלוביץ מזכיר זה שם בשיחה שלו, שיצחק לא חרד על זה שהוא בירך את יעקב הרגע מיד אמר, גם ברוך יהיה. אלא פתאום הוא שם לב שהוא טעה אולי בהערכה של הבנים שלו. הוא היה סבור שעשיו יותר ראוי לברכה, והתכלית של העולם תתקיים, וכולו כל מיני דברים עמוקים יותר, למה הוא חשב לברך אותו, ולכן הוא החליט גם לברך אותו. ובאותו רגע הוא הבין את הטעות שלו. הוא הבין שיעקב יש לו ריח גן עדן. הוא התכלית של הבריאה, הוא אבא של כלל ישראל. וזה הרגע הזה, השנייה הזאת, תקף אותו חרדה גדולה, שהתורה קוראת לה עד מאוד. עד כדי כך. הוא חרד חרדה עצומה, מה זה עצומה? אדירה. ולכן גם חשש יעקב, אם הוא יוכיח את ראובן, אז מה, שאלתי מה, עד כדי כך הוא יעזוב, ראובן יעזוב אותו, ידבק בעשיו. והרי כתוב באמת, שרו מהר מן הדרך, כשעם ישראל אחי מתן תורה מקבל את התורה, שרו מהר מן הדרך, מדובר כמובן על, על מעשה העגל. כן, ליצרה לפעמים לא יכול לבוא בן אדם להכשיל אותו חטא חמור, להגיד לו מהרגע להרגע, לבוא לעשות לו שינויים אדירים. איך הצליח, איך באמת הצליח השטן להביא את עם ישראל לחטא העגל? שרו מהר. לכן בא השטן, ירבב את העולם, ויראה דמות הרי של משה רבנו, עשה שם אלה הרבה דמיונות. השטן הצליח להכניס בהלה, עיבוד השתונות. הם ראו חושך, הם ראו חושך בעולם. ענן, ערפל, בלבול גדול. ואז הם רואים את דמותו של משה רבנו ברקיע, זהו, מבינים? הוא הולך. זה מה שאנחנו לומדים מתוכחה. זאת תוכחה שמוכיח, אם אנחנו רוצים להוכיח מישהו, התורה מלמדת אותנו איך להוכיח, איזה מילים לומר ואיזה לא לומר. לפני שנסיים, נודה לטכנאי, למוטי קופפר, לכל הצוות של רדיו קול חי הנפלא, ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה.
ציבור לומדי התורה מוזמן למופע הגדול של בין הזמנים בקול חי מיוזיק. אהרון רזל חוגג עשור לאלבום המופת קבעתי, עם כל השירים האהובים, וגם אורח מיוחד, הזמר מוטי וייס. המופע יתקיים עם ירצה השם ביום שני י' א' באב, כניסת קהל משמונה בערב, במרכז שרר בחר בית העם החדש ירושלים, ובשידור חי בקול חי מיוזיק. כרטיסים באתרים טיק צ'ק וגלת טיקט, או לכוכבית 6565.
מבצעים שאסור לפספס בשוק מהדרין. קפה טורקי אליט 200 גרם 2 ב-22 שקלים. פילה אמנון קפו 3 קילוגרמים ב-59 שקלים. אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם 1 ב-6 שקלים ו-90. בקנייה מעל 100 שקלים. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפי שוק מהדרין.
עדיין אין לכם מינוי פייס? תעצרו הכל! עכשיו תקשיבו לזה, הגרלות מיוחדות במנוי פייס, 13 מנויים בטוח שיזכו במיליון שקלים כל אחד, כן, מיליון שקלים ל-13 מנויים, אז הצטרפו עכשיו, התקשרו כוכבית 3990 או בנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במסל בלבד כפוף לתקנון. זכיות חייבות במס בספטמבר בלבד, במקום כלל הפרסים. מנוי יכול לזכות בהגרלות בכל אחד מהכרטיסים שברשותו.
בשבוע שעבר אשתי תלתה לדלת שלט, כאן גרים בכיף. כיף. בקיצור, עשיתי ביטוח דירה בשירבית. יש להם עכשיו חודשיים מתנה בביטוח הדירה. חודשיים מתנה. זה כיף. מצדיק את השלט.
כוכבית 2003, שירבית.
מבית הראל, חברה לביטוח. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי הפוליסה.
ליהנות מיוגורט בכל רגע ביום, זה פלא. מגוון היוגורטים של דנונה מתאימים לכם בכל רגע במהלך היום. כשפותחים את הבוקר, באמצע יום עמוס, ככה על הדרך, לאחר פעילות מאומצת ובסיום יום מעייף. לכל רגע ביום יש את היוגורט שלו. אז שיהיה לכם קיץ בריא ונפלא. דנונה, פלא היוגורט.
הקיץ הזה מגשימים חלומות בענק ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. קונים ב-99 שקלים ממגוון המוצרים המשתתפים במבצע ונכנסים ל3 הגרלות מטורפות. הגרלה על פרס חלומי ענקי לבחירה, ספר תורה מהודר, או ג'יפון קיאס טוניק חדש, או מטבח יוקרתי, או חופשה מרגשת בארץ או בחול. ובנוסף, מדי שבוע הגרלות על מגוון מתנות משתלמות, חופשות, צעצועים וכלי בית. וגם הגרלה על החזר סל הקניות שלכם מדי יום. רוצו להגשים חלומות ולחסוך בענק. לפרטים נוספים חייגו 1-599-5252-5252.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
הופה! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
שים כל חיים מיוזיק.
שלום לכם, מהם מאזינים?
נו, עוד פעם ברומר. עזוב, עזוב, תעביר לכל חי.
צהריים טובים גם לכם.
אני לא מאמין, גם לכל חי ברומר הגיע?
הדרייבר, פרטים בקרוב.
בכל מקום אתה
תמיד איתי בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
חדשות כל חי, השעה אחת